אנחנו סיימנו שבוע שעבר את הפסקה על שמחה וטוב לבב, וראינו כמה דברים. ששמחה קשורה לגודל, שמחה קשורה לאידיאל, שמחה קשורה למשמעות, ושמחה קשורה להתחדשות. אוקיי? אז ככל שדבר הוא יותר גדול מאיתנו, הוא מספק לנו יותר ויותר התחדשויות. כשמשהו הוא אינסופי, אז גם ההתחדשות היא אינסופית. אם עבודת השם היא משהו כזה מצומצם, פשוט, קטן, היא לא תספק לי התחדשות, ואני לא אראה אותה כדבר משמעותי וגדול, ממילא לא יהיה לי שמחה. אבל לא מספיק לי רק לראות את הגודל, השאלה איפה אני בתוך הגודל. כי אם אני רואה רק גודל, זה כמו עירוני, אומרים חז"ל, שמתחתן עם בת מלך. אז הוא מעריץ את הבת מלך, הוא רואה אותה כדבר מאוד גדול, מאוד אידיאלי, אבל הוא חושב שמה? שהוא לא ראוי לה. היא בת מלך, הוא סתם עירוני פשוט. לעומת זאת, טוב לבב זה המקום שלי, ושאני ראויה, ושאני מתאימה, ושאני מחוברת. אבל טוב לבב בלי שמחה, זה אם העירוני הזה מתחתן עם עירונית פשוטה, שסבבה לו איתה, אבל אין אופק. אוקיי? זה שני ילדים שהם חברים מהגן, והם מתחתנים בלי שהם עברו איזשהו שלב של צמיחה, של גדילה. נורא טוב להם ביחד, הם נורא מתאימים, אבל אין אופק. אוקיי? מה זה שמחה עם טוב לבב? זה שגם אני רואה את הגודל, אני גם רואה את המשמעות, אבל אני גם רואה את עצמי כראויה למשמעות הזאת, כמתאימה למשמעות הזאת. ולכן, כדי שתהיה לנו עבודת השם בשמחה, אנחנו גם צריכות לראות את הגודל של עבודת השם, אבל גם את הגודל של עצמנו. והפסקה הסתיימה במשפט מאוד מאוד חשוב, שהדס שגדל יחד עם קוצים, הוא לא הופך להיות קוץ, לא משנה מה, הוא יישאר הדס. ככה הנשמה שלנו, גם אם אנחנו מכניסים אותה לכל מיני סיטואציות שלא ראוי שהיא תהיה בהם, היא נשארת נשמה טהורה, היא לא הופכת להיות חומר, אף פעם. ולכן, כדי שתהיה לנו שמחה וטוב לבב, זה לראות את הגודל של עבודת השם ולראות את הגודל של עצמנו בו זמנית. שאלות? אנחנו לא קראנו את המשפט הזה? רגע, יש כאן כזה מסודרות שסימנו בסימניה לאן הגענו? אני חשבתי שסיימנו. כן, אני זכרתי שסיימנו, אבל תודה. אם את לא זוכרת מה זה הדס ואת אומרת שזה השם שלך והיית זוכרת את זה, אז יש לנו פה הוכחה. חוץ מזה שהזיכרון שלי הגרוע לא צריך הוכחות. טוב, אז בואו. אז אני אקרא, אם כבר, 1, 4, 5, 6, 7, 8. 8 שורות מהסוף. בסדר, בואו נלך טיפה אחורה, כי זה המשפט הכי 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 ברור. על כל פנים, אני קוראת 8 שורות מהסוף, מי שאיבדה אותנו, אנחנו בפרק א', פסקה ח'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על התה, ממש במקום. אז על כל פנים, השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה. ממה מגיעה השמחה?
בעילוי ערך העבודה.
נכון. הידיעה שיש פה משהו גדול. השמחה עצמה היא לא ידיעה. השמחה עצמה היא חוויה, אבל היא חוויה שנוצרת מהידיעה שיש פה משהו גדול. שהיא למעלה ממדרגתו הרבה, וטוב לבב מגיע ממה? מצד הידיעה שראוי לא לעבוד. זה המקום שלי. למה ראוי לי לעבוד את השם? בידיעתו אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו, ובפרט לעם קרובו. כן, כשאני מרגישה ואני יודעת כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את הבריאות שלו, כמה הוא אוהב את עם ישראל, כמה הוא אוהב אותי שיש בי צלם אלוקים ממנו, אז אני אומרת, וואי, אז עבודת השם זה דבר גדול, אבל גם אני גדולה, אז זה מתאים ביחד. הולך טוב, לא? אם עבודת השם גדולה וגם אני גדולה, זה מסתדר מצוין. ולפי זה, כי השמחה במה שתהיה הרבה יותר ממדרגתו לא יתאב בליבו. בדוגמה שנתנו, זה העירוני שמתחתן עם הבת מלך. היא וואו, היא מדהימה, אבל הוא עירוני. לא מבין כלום בגינוני מלכות. ולפי זה שני לימודים הם. א', רוממות ערך כל העבודה. מה זה עבודת השם? שהרי היא מקרבת ממש את האדם ליוצרו התברך. אם אני אומרת, אוקיי, עבודת השם זה חשוב, אבל זה לא כזה מי יודע מה. לא תהיה לי שמחה, רק אם אני מבינה כמה זה גדול, כמה זה משמעותי, כמה זה מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, כמה זה עיקר החיים, בשפה של הרמח"ל, חובתנו בעולמנו, זה העיקר. ולימוד שני, מעלת נפשו ורוחניותה. עוד פעם, לא מספיק לדעת כמה עבודת השם היא גדולה, אלא גם כמה אני גדולה. מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה, שאף על פי שנתענפה בכל גילולי החומר, חס ושלום, מכל מקום, הנה המשפט המפתח על ההדס, רק שזה כתוב בארמית, אני אקרא את זה קודם בארמית ואז אני אתרגם לעברית. אסא דקאי ביני חילפי, אסא שמי ואסא קרוי לי. אסא זה הדס. הדס שנמצא בין הקוצים, הדס שמו והדס קוראים לו. אוקיי? אם ההדס בין הקוצים, לא משנה כמה זמן הוא בין הקוצים, הוא לעולם לא יהפוך להיות קוץ. בסדר? אפשר אולי קצת להידקר, אפשר קצת זה, נכון? הנשמה, כן, למדתם עם הרבנית עידית את עצב הגאולה הנשמתית. כואב לנשמה כשאנחנו מתרחקים מדי ממנה, אבל היא לעולם לא נפגעת. והיא עומדת בזוהרה מצד עצמה. ובידיעת דבר זה עצמו היא מתארת באמת. ככל שאנחנו יודעים כמה הנשמה שלנו תאורה, אז אנחנו נתארים. זה נותן לנו מוטיבציה להבין שיש בנו צד שהוא תמיד תאור, אז יאללה, בואו נדביק בזה את כל הצדדים שלנו. כי הוא ענף גדול מענפי תשובה מאהבה, וראוי לסדר הלימודים שיהיו סדורים ומבוררים אצלו ושנונים בפיו ולבבו. שאלות? לנשמה. את יכולה לשאול גם אותי. כן. עוד שאלות? טוב, אז אני חוזרת לזה שקודם כל אני מזכירה שדברי תורה הם תמיד תכלית בפני עצמם והם לא אמצעי למשהו אחר. אז חוץ מזה שהפסקה הזאת כמו כל דברי תורה עם תכלית בפני עצמה, זה גם אמרתי בתחילת הלימוד על הפסקה שזה גם נותן לנו כלים לבחירות ולהחלטות בחיים. ואני חוזרת למה שאמרנו, שההחלטות הכי משמעותיות שלנו בחיים, כמו מה נלמד, עם מי נתחתן, איפה נגור, מה השליחות שלנו בעולם, כל ההחלטות החשובות האלה הן תמיד צריכות להיות מורכבות, אמרנו, משני דברים. א', לראות שיש פה אידיאל, שיש פה גודל, ב', שאני מתאימה לאידיאל הזה, שאני ראויה לאידיאל הזה, שאני מחוברת לאידיאל הזה. אוקיי? Okay? אז כמו בדוגמה שחז"ל נותנים עם השידוכים, זה קלאסי. כאילו אם את מתחתנת עם בחור שאת אומרת, וואו, הוא צדיק, הוא גדול. הנה, כשאני עמדתי להתחתן, אז איזה מישהי רצה לתת לי שיחה לפני החתונה. ואז מה היא אומרת לי? אולי סיפרתי לכם את זה? כשאת חושבת מה להגיד לבעלך, תחשבי אם אשתו של הרב קוק הייתה אומרת לו את זה. זה הייתה הכי גרועה שקיבלתי בחיים. אמרתי למכילה, בעלי זה לא הרב קוק, כאילו. מעריצה את הרב קוק, לא בטוחה שהייתי מתחתנת איתו. כי הוא בואו, יש גודל, נכון? אני חוזרת רגע לעירוני שמתחתן עם הבת מלך. את נפגשת עם בחור גדול, את מעריצה את הגודל שלו, אבל את לא מרגישה מחוברת. בואו, שמחה בלי טוב לבב לא לוקחים. לעומת את מוצאת בחור, סבבה לך איתו, נורא כיף, אבל הכל קטעים, ואין אופק, ואין שאיפות, ואין שום דבר גדול להגיע אליו, אז זה חבל. כי בתרבות שלנו, לא שלנו, של עם ישראל, בתרבות שלנו שאנחנו חלק ממנה וזו התרבות המערבית, אז הסתכלות על זוגיות היא הסתכלות רומנטית כזאת שאני מסתכלת עליו והוא מסתכל עליי. הסתכלות של עם ישראל זה שנינו יד ביד עם הפנים קדימה. זה לא רק יש פה אותי ויש פה אותו. זה לא רק אני והוא. רק אני והוא זה טוב לבב. נגמר. אין פה שמחה. אין פה גודל. אז אם זה בחור שאת מכירה מהשכונה, בטוח שיש טוב לבב, העבודה שלך תהיה ליצור את הגודל, לראות שיש שאיפות, לראות שאתם גם גדלים ביחד, לא רק סבבה לכם ביחד ואתם כמו ששיחקתם בחול כשהייתם קטנים. ואם זה בחור שאת מכירה ואת רואה פה גודל, בואי תראי שאת מצליחה ליצור את הטוב לבב ואת החיבור. אני פעם קיבלתי הזמנה לחתונה, שבהזמנה הייתה תמונת מחזור של הגן עם סימון של שני עיגולים, של שני ילדים. זה היה ממש מתוק. ואמרתי לעצמי, וואו, הלוואי שהם גם גדלו, לא רק התקשקשו עם הכיף של עצמם. כי בסוף לגדול, כדי לחשוב על מה אנחנו בונים ביחד, ושוב, לא רק אני מולך, אתה מולי, ולבבות. שאלות? מה זה? שיש בנו גודל, שגם לפעמים אני מרגישה קטנה. כי בסוף הפסקה הזאת היא לא כלי לשידוחים ולא לבחירת מקצוע. אמרתי שחוץ שהיא תחליט בפני עצמה, אני משתמשת בה. בסוף הפסקה הזאת מדברת על עבודת השם. אז אני יכולה להגיד, וואי, עבודת השם זה גדול, אבל כמה אני קטנה, ומה עשיתי אתמול, ואיך אמרתי היום לשון הרע, ואיך ואיך ואיך, וזה נכון, ואני צריכה תיקון. אבל יש בי צד שהוא טהור, שהוא הדס. הוא לעולם לא יהיה קוץ. לא משנה כמה אמרתי לשון הרע, וזה אני אתקן את זה, ולא משנה כמה כל אחת עם איפה שהיא, יש בי הדס, ואני ראויה לעבודת השם. אני אומר, אחלה שם. כן, עוד שאלות? אין עוד שאלות? יש לכם שבוע חזרה בקרוב, נכון? מתי זה, כמה קרוב?
שבועיים.
שבועיים? אדר א' זה שבועיים?
כן, זה בתחילת, בשבוע הראשון של אדר א'.
אז זה עוד שבועיים, בסדר. למה אני שואלת? אני רוצה לתת לכם כלים לחזור על פרק א'. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעבור בזריזות על כל הרעיונות המשמעותיים. אני אומרת אותם, משפט שניים, שלושה. התפקיד שלכם בשבוע החזרה זה לראות איך אתם מבינות את המשפטים שאני אומרת מתוך הפסקה. מובן? המשימה הובנה? רגע, אני רוצה שהשבוע החזרה יהיה לכם משמעותי, בסדר? לא תחזרו וגילו ומה. המטרה שלכם בשבוע החזרה זה להבין את פרק א' כיחידה אחת. מה הקשר בין פסקה לפסקה? איך בין פסקה לפסקה? כאילו אני רוצה שתראו יחידה, לא פסקה, 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 כמו שראינו עד עכשיו. אז זה מה שנעשה עכשיו, אנחנו נראה את הקשר. אני אגיד משפטים מרכזיים של כל פסקה, אבל התפקיד שלכם יהיה להבין את המשפטים המרכזיים שאני אומרת מתוך לימוד הפסקה עצמה. כי אנחנו עכשיו לא נחזור ללמוד את הפסקה, אני רק אגיד את המשפטים המרכזיים, והתפקיד שלכם זה לראות איך המשפטים המרכזיים האלה מובנים מהפסקה. מה תרוויחו מזה? א', חזרה ולימוד והבנה של הדברים כיחידה אחת ולא חלילה צו לצו, קו לקו. ב', תרגול בהבנת הרב. אתם יודעות מה היעד, אתם רק צריכות לראות. אתם יודעות לאן אתם צריכות להגיע, לאיזה רעיון, אתם רק צריכות להוציא אותו מהפסקה. יש? שאלות?
לא.
לא. אוקיי, עכשיו ככה, כשאני אומרת הרעיון המרכזי, אם הוא לא מובן, כמובן תשאלו, בשביל זה אני כאן, אחרת הייתי שולחת לכם את זה בפקס. אם קיים עוד פקס? לא יודעת. דוגמאות של פעם. כן, הייתי יכולה פשוט לתת לכם דף אלה רעיונות. אני לא עושה את זה, כי אני רוצה שתהיה לכם הזדמנות לשאול ולהבין. תיקונו לשיגור, פרק א', פסקה א', בואו, לכולם יש את הספר? אוקיי. אז ככה, בחלק הראשון של הפסקה ראינו את המושג ידיעת השמות. ידיעת השמות במובן שכל השמות שקשורים לעבודת השם הם שמות פשוטים, כמו אהבה, כמו יראה. אמרנו שאם היה לאהבת השם שם מפוצץ, נגיד פוטוסינתזה, אז הייתי מבינה שאני לא מבינה. אבל בגלל שהמושג הוא כל כך פשוט, אז אני יכולה לאהוב את השם כמו אהבה של דברים נורא פשוטים. כמו שאני אוהבת שוקולד, אני יכולה לאהוב את השם. כי יש לי כבר את המושג של אהבה. אוקיי? נקודה ראשונה, מושג ידיעת השמות. ולכן התפקיד שלנו זה לא להגדיר מושגים, אלא לקבל אותם בתמונה פנימית. לקבל אותם בתמונה פנימית. עכשיו אני מסבירה מה זה תמונה פנימית, אל תכתבו רגע, תקשיבו. מה זה תמונה פנימית אני מזכירה? שאם אני רוצה ללמד את הילדים שלי מה זה טוב, אני לא נותנת להם הגדרה של אבן שושן מה זה טוב, כי זה לא יעזור להם. אני אספר להם סיפורי צדיקים על איך נראה טוב. אני אדגים להם במציאות, אני מקווה שאני גם אעשה דברים טובים, שהם יראו מה זה טוב. כלומר שתהיה להם תמונה פנימית של המושג טוב, לא הגדרה חיצונית. בסדר? כי הגדרה מלשון גדר זה חיצוני, ומילה זה מלשון למול, לחתוך. אוקיי? אז הפואנטה בהתחלה של הפסקה זה שאנחנו צריכים לעבוד את השם בהכרה פנימית ולא בידיעת השמות. זאת השורה. אחרי כל מה שאמרתי, זאת השורה. עוד פעם, אנחנו צריכים לעבוד את עבודת השם מתוך תמונה פנימית או הכרה פנימית ולא מתוך ידיעת השמות. הדבר הבא שלמדנו זה שכל המידות... לא, זה עדיין בתוך הפסקה הזאת, פסקה ארוכה, הפסקה הראשונה. אוקיי, הרעיון הראשון, צריך לעבוד את השם בתמונה פנימית ולא מתוך ידיעת השמות. בפסקה הזאת הוא גם דיבר על הדיבור החיצוני. זוכרות ששאלנו, האם אני יכולה, אם אני לא מסבירה משהו, האם סימן שהבנתי אותו או לא? זוכרות שדיברנו על זה? זה היה נורא מזמן, אז מי שלא זוכרת או לא הייתה בשיעורים זה בסדר. אז אמרנו שבמושגים חיצוניים, אז זה נכון. אם אני לא יודעת להסביר קטע שקראתי בביולוגיה, זה באמת אומר שלא הבנתי. כי אין לי מה להבין שאני לא יודעת להסביר. לעומת זאת במושגים פנימיים, במושגים כמו עבודת השם, גם במושגים של פסיכולוגיה, במושגים של רגשות, יכול מאוד להיות שהבנתי, קלטתי ואני לא יודעת להסביר. כי המילים הן נורא חיצוניות לעומת התוכן. גם אהבת השם, המושג אהבה, נורא נורא חיצוני לעומת התוכן שעומד מאחורי זה. בסדר? בחלק השני של הפסקה למדנו על זה שעמידות טבועות באדם. ודיברנו על זה שטבעי זה לא ספונטני. טבעי זה אומר טבוע עמוק, צריך לעבוד קשה כדי להוציא את זה לפועל. בפסקה הזאת ראינו שעבודת המידות זה להוציא לפועל את מה שכבר טבוע בנו. העובדה שזה טבוע בנו מאפשרת שני דברים. א', זה בתוכי, אני יודעת בוודאות שאני אמצא. בסדר? כמו שאם אדם מאבד משהו והוא יודע שזה בבית, הוא נרגע, הוא בטוח ימצא. הדבר השני, זה שאחרי שאני מגלה את זה, אני לא מאבדת את זה יותר בחיים, אם אני נשארת בעבודת השם. במילים אחרות, עבודת המידות היא תמיד בהתקדמות. אני לא כל הזמן מדשדשת במה שכבר עשיתי. אני מדברת מהר מדי למי שמנסה לכתוב? שזה יישאר שלי תמיד. כלומר, הדבר הראשון זה שאני בטוח אמצא. הדבר השני זה שאחרי שמצאתי וגיליתי, זה לא ילך לאיבוד כל עוד אני בעבודת השם. אוקיי, הנושא השלישי של הפסקה הוא שהדעת היא השורש והמידות הם הענפים.
זה לא היה השלישי עכשיו?
לא. לא, זה השני. הראשון היה ידיעת השמות, השני היה המידות טבועות באדם, והשלישי. זה כל קשור לידיעת השמות. כל הנושא הראשון זה ידיעת השמות, הנושא השני זה המידות טבועות באדם, הנושא השלישי זה הדעת, זה השורש, והמידות זה הענפים. זוכרות מה זה אומר שהדעת זה השורש והמידות זה ענפים?
אם יש בעיה בשורש, כל הענפים גורמים.
נכון, ולכן אנחנו צריכים לבדוק שהדעת שלנו מזוכחת. זוכרות את הדוגמה שנתנו עם הגננת, שאיך היא הסבירה מה זה ענבה? משה רבנו היה ענב, 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 ענב. למה הבאת את הדוגמה הזאת? כדי להסביר שאם התפיסה שלנו של מידה מעוותת, אז כל החיים שלי אני הולכת בכיוון הלא נכון. חרם. ולכן כדי לעבוד את עבודת המידות, שלב א' זה דעת. הנושא הרביעי של הפסקה, אני אומרת אותו בשתי מילים, לתקופת המעבר. למדנו מאמר שנקרא לתקופת המעבר, מאמר של הרב קוק, שבו הסברנו על טבע, זוכרות, הכרה וטבע מודע. זאת הפסקה, אני חושבת, הכי ארוכה כאן. אני אומרת, הפסקה הראשונה היא הכי ארוכה. יש בה ארבעה נושאים. אני חוזרת למי שאיבדה אותי. הנושא הראשון זה עבודת השם צריכה להיות מתוך הכרה פנימית ולא מתוך ידיעת השמות. הנושא השני זה המידות טבועות באדם. הנושא השלישי זה הדעת זה השורש והמידות זה הענפים. והנושא הרביעי זה לתקופת המעבר. טבע הכרה, טבע מודע.
טבע הכרה.
יש שלושה שלבים, טבע, הכרה וטבע מודע. אתם זוכרות אם אני הבאתי לכם את המאמר עצמו, רק לימדתי אותו בעל פה? בעל פה? אוקיי, אז מה שאתם מוזמנות לעשות, אם יש לכם זמן בשבוע החזרה, זה ללמוד את מה שאמרתי מתוך המאמר עצמו, מאמרי הראיה עמוד 29. יש? יאללה, פסקה ב'. יש מישהו שאיבדה אותי איפשהו? חשוב לי שיהיה לכם כלים שהשבוע החזרה יהיה יעיל. מה זה? כן. החלק הרביעי שהוא קשור בעצם לזה. מה זה עוזר לי שהמידות טבועות בי? אוקיי, מידות טבועות בי, ואז מה? אז הרב מדבר במאמר לתקופת המעבר, זה שכל העולם שלנו מתקדם מאינסטינקט להכרה. אוקיי? למשל, יכול להיות שכשהייתי ילדה קטנה, זה יכול להיות ספציפית, זה יכול להיות כל אחת אחרת, אבל זה קורה בוודאי להרבה אנשים, שכשהם ילדים, התפילה שלהם הרבה יותר חזקה. וואי, מתפללים שיבנה בית המקדש בכזה כמיה. אבל אין להם מושג מה זה בית המקדש, נכון? אבל יש להם אינסטינקט. השלב הבא זה הכרה, אז זה ללמוד מה זה בית המקדש, אבל אז זה יכול לייבש להם את התפילה, כי פתאום הם אומרים, רגע, עכשיו כל כך הרבה דם, ולהקריב, ומסכנים הבעלי חיים, למה להקריב אותם, ו... כאילו משהו באינסטינקט הוא יורד כשההכרה מגיעה. זה השלב שהרב קורא לו תקופת המעבר, זה שלב קשה, שכבר הרגש, האינסטינקט הוא כבר לא קיים, אבל השכל הוא לא מעורר אותי, כאילו כשאני מבינה שבית המקדש הוא כזה, אני פחות מתלהבת להתפלל. השלב הבא, זה השלב שאנחנו מייחלים אליו, אני קראתי לזה טבע מודע, הכרה שמעמיקה את האינסטינקט, זה לחזור לאינסטינקט, זה להתפלל בשיא הכמיהה על בית המקדש, אבל כשאני יודעת מה זה בית המקדש, לא מתוך בורות. ידע? אז אותו דבר בעבודת המידות. המידה טבועה בי זה השלב של האינסטינקט. אחר כך יש את עבודת המידות, שזה הכרה, שזה שלב קשה. אני נתקלת בכמה אני אגואיסטית, אני נתקלת בכמה אני עצלנית, אני נתקלת בכמה אני מוזמנות להמשיך את ה... להשלים. זה בסה. ואני עובדת, ואני כאילו רואה ולומדת, וכשאנחנו עושים ניקיון לפסח, אנחנו מוצאים את כל הג'יפה, זה לא שלב כיפי. השלב הבא זה שהמידה הזאת שטבועה בי, נגיד, מידת הענווה, אני אצליח לגלות אותה אחרי העבודה, אחרי העמל של ההכרה, שזה יהיה חלק ממני. בסדר? שאלות על זה? אוקיי, אז עברנו לשלב הבא. טבע מודע זה כאילו הכרה שמעמיקה את האינסטינקט, זה השלב שאנחנו מייחלים אליו. בדוגמה שנתתי זה שאני אחזור להתפלל כמו שהייתי ילדה קטנה על בית המקדש, אבל לא עם הבורות שהייתה לי כשהייתי ילדה קטנה. שאני כבר יודעת מה זה בית המקדש, מה זה אומר, אני לא מתפללת באוויר. כי יש משהו מאוד עוצמתי באינסטינקט, אבל אין בו בחירה ואין בו הבנה. והכרה, הכרה זה עבודה שהיא דרך הראש והיא נורא מייבשת לפעמים. כן, זה השלבים שאת אומרת, וואי, אני לומד כל כך הרבה במדרשה, אבל אני לא מרגישה את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, זה שלב יבש, הוא קשה, אבל אם לא נעבור אותו, לא נגיע לעבודת השם עמוקה בשום שלב.
זה לא עבודת המידות?
אז כן עבודת המידות. משהו קורה לו עירת השם, אני מכלילה עבודת השם, עבודת המידות, הכל ביחד. כל משהו בעבודה פנימית. בסדר? טוב. הפסקה הבאה היא על הפסוק מאיוב, אין יראת השם היא חוכמה. הפסקה הזאת אומרת שיראה זאת החוכמה. לא, פסקה ב'. פסקה ב'. עד עכשיו כל זה הפסקה א', בסדר? עכשיו אנחנו פסקה ב', לימוד היראה וחוכמתה. הוא פותח בפסוק, אין יראת השם היא חוכמה. הן ביוונית זה אחת. כלומר, יראת השם היא החוכמה היחידה. מה זה אומר שהיא החוכמה היחידה? שהיא החוכמה היחידה שאדם צריך לעבור את כל התהליך בעצמו. השכל נברא כדי שנלמד יראת שמיים. יש לנו כל מיני תופעות לוואי חביבות מהשכל, פיתוח איכות החיים, פיתוח טכנולוגיה, אנחנו יכולים להגן על עצמנו יותר טוב, אנחנו יכולים, יכולה להיות לנו כלכלה וביטחון והמון המון דברים, אבל כל זה תוצאות לוואי. בשביל מה נברא השכל? בשביל שנלמד יראת שמיים. וכל המתמטיקה והסודוקו ולא יודעת מה שאני עושה, זה לאמן את השכל כדי ללמוד יראת שמיים. אוקיי? עכשיו אני רגע פותחת חלון כדי להזכיר לכם. בסדר? זה אתם לא צריכות לכתוב, רק אני רוצה שתבינו. מה זה אומר שזה החוכמה היחידה שאדם צריך לעבור את כל התהליך? הרב כותב כאן שאם אדם, נגיד, נתנו את הדוגמה שאדם עושה דוקטורט בביולוגיה 20 שנה, כל ה-10 שנים האחרונות הוא הלך להשערות שהתבררו כלא נכונות. הוא ניסה לחקור על החלבון הזה, לחקור על החלבון ההודעה, כל מיני כיוונים שבסוף הניסויים אמרו שזה לא עובד. בסוף הוא עלה על איזשהו כיוון נכון. הוא בא מסביר למישהו אחר את הדוקטורט שלו. אחרי שעה, שעתיים, שלוש, הם בסוף ידעו אותו דבר. איך, מה ההוכחה לזה שזה נכון? שלא כל מדען לומד את כל ההיסטוריה של המדע, נכון? איך המדע מתקדם? בזה שהמדען לומד את השקרה מאיפה שסיימו, אנחנו ממשיכים. איך זה יכול להיות? אדם לא צריך לעבור את כל התא, אני לא צריכה לעבור עכשיו לראות את כל ההשערות שלא היו נכונות, מה בדיוק הוא עשה בניסוי, איך הלך לו, איך לא הלך לו, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי שורה תחתונה. בסוף הוא ואני נדע אותו דבר, אפילו שהוא עבד על זה 20 שנה. ואני רק שמעתי את זה עכשיו 3 שעות. בהנחה שאני מבינה כמה מושגים בתחום, כן? לעומת זאת, אדם אומר לך, תקשיבי, דיברנו על הרב הזה שאמר שהוא 16 שנה עבד על מידת הכעס. הוא אומר לך, תקשיבי, 16 שנה עבדתי על מידת הכעס. עשיתי א', עשיתי ב', למדתי את הספר הזה, התחלתי במסילת ישרים, עברתי לאורחות צדיקים, אחר כך הספר החסידים, אחר כך מוסר אביך, אחר כך עשיתי ככה, 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 הוא מסביר לך את זה שעתיים. גם את עכשיו עבדת על מידת הכעס?
לא.
לא. את זה אי אפשר לקצר. אפשר לתת טיפים, אפשר להגיד מאיפה כדאי ללמוד, אפשר להגיד, וואו, כדאי לך ללכת בכיוון הזה. תעשי גם תרגילים מעשיים. מה זה? כן, אי אפשר לעבור את הדרך במקומך. במובן הזה, יראת השם היא החוכמה היחידה שאדם צריך לעבור את כל התהליך בעצמו. נכון, אבל את צריכה לעבור תהליך. את לא יכולה לקחת שורה תחתונה מהכוזרי, שורה תחתונה מנתיבות ישראל, שורה תחתונה מאורות ובנית אמונה. נכון, ואת צריכה לבנות אותה בתוכך, לכן קוראים לזה בניין אמונה. נכון? אפשר ללכת לספר, יש בניין אמונה גם של הרב לחה, ככה קוראים לספר. תקראי את כולו, זהו, בנית אמונה. הלוואי שזה היה עובד ככה, נכון? את גם לא מסיימת שנת מדרשה וזהו, כאילו, את מקבלת כזאת סיכה. יש לי אמונה. נכון? זה תהליך, תהליך של חיים. ואפשר, עוד פעם, אפשר לתת הכוונות. אפשר לתת המלצות, כדאי ללמוד מזה, הנקודה הזאת תחבר אותך יותר לעם ישראל, הנקודה הזאת תיתן לך יותר חוויה, תלמדי חסידות, זה ייתן לך גם יותר שמחה, אפשר לתת לך המון עצות, אי אפשר לעשות את זה בשבילך. שאלות? הלאה, אנחנו בפסקה הבאה. פסקה הבאה שלנו, פסקה ג' זה סור מרע. זה בעצם המשך הפסוק מהפסקה הקודמת, כי הפסוק מאיוב הוא הניראת השם היא חוכמה וסור מרע בינה. בסדר? ואז שאלנו למה צריך בינה בשביל הסור מהרע. אתה יודע שמשהו רע אל תעשה, מה אתה צריך בשביל זה בינה? ולמה אומרים לי לשון אקטיבית על משהו לכאורה פסיבי? אומרים לי סור מרע ואני רק צריכה לא לעשות רע. אז למה הלשון פה היא אקטיבית? למה כתוב וסור מרע ולא כתוב אל תעשי רע? אוקיי, אז אני חוזרת. היה לנו פה שתי שאלות. למה כתוב לי לשון אקטיבית על משהו פסיבי? ולמה צריך בינה? אוקיי? והתשובה הייתה, היא אותה תשובה לשתי השאלות. כי אדם צריך להיות בדרכיו מרוחק מהרע. זה משהו אקטיבי מאוד. צריך להיות בדרכיו מרוחק מרע. זה לא שאני אומרת, אוקיי, יש פה רע, אני לא עושה. אני דואגת לא להיות ברע. זה משהו מאוד מאוד אקטיבי. ולמה צריך בינה? כי מדובר פה בדברים שהם לא רע מוחלט. מה שרע מוחלט כבר כתוב לי בשולחן ערוך, את זה אל תעשי, לא צריך בינה בשביל זה. בפסקה הזאת מדברים על כל הספקטרום שהוא לא ברור. ובאיזה תחומים דברים לא ברורים הרבה פעמים? בתחומים של מערכות יחסים אנושיות, נכון? איזה אנשים מוציאים ממני טוב, איזה אנשים מוציאים ממני פחות טוב. מה, עכשיו אני מדגימה, בסדר, אל תכתבו, אני רוצה שתבינו. מה אני עושה? אוקיי, אז גיליתי שקשר מסוים מוציא ממני לא טוב. אז מה אני עושה? אני מוחקת את הקשר, אני פותחת את זה. עם החברה הזאת, אני עושה עבודה עם עצמי וממילא יהיה בסדר, אני מתעלמת, מה אני עושה עם זה? בעצם הפסקה הזאת מחנכת אותנו, ואת זה כן תכתבו, זה לנהל את החיים שלנו ולא רק לזרום איתם. זה לפקוח את העיניים. מה מוצא ממני טוב? מה מוצא ממני רע? ולדאוג לא להיות ברע. הפסקה הזאת מסיימת בדברי חז"ל, נורא נורא חשובים. כל אשם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, אתם לא צריכים לכתוב, זה ככה, יש לכם את זה בפסקה. אני רק מזכירה ששם זה מלשון שמאות. כמו ששמאי הוא מעריך, נכון? שמאי מקרקעין הוא מעריך כמה עולה דירה כשאת רוצה למכור או לקנות. סליחה? כן, כן. או שאם את רוצה לקנות או למכור רכב, את מביאה שמאי רכב שהוא מעריך לך, רוצים למכור לך את הרכב הזה ב-40 אלף שקל, הוא באמת שווה, לא שווה. אוקיי, תזכרו שקוראים לזה שמאי מלשון שמאי, כי שמאי עמידת הדין. זה הערכה מדויקת. הערכה מדויקת. אז אומר לנו הרב בסוף הפסקה הזאת, תדאגי לשום את דרכייך, תשימי לב, תאריכי, את מתנהלת נכון, לא נכון, איזה בתחומים בחיים אולי שווה לפעול אחרת. שאלות על הפסקה הזאת? ג' סור מרע בינה. תודה, זה לא אמרתי. בינה זו הבנת דבר מתוך דבר. אוקיי? מה זה אומר הבנת דבר מתוך דבר? הבנה של השלכות ויישום של עקרונות. יש פה עיקרון, את צריכה לדאוג להיות בטוב. את צריכה לדאוג לא להיות ברע. איך את מיישם את העיקרון הזה? צריך בינה. בסיטואציה הזאת זה ככה, בסיטואציה הזאת זה ככה, בסיטואציה הזאת זה אחרת. איך לסור מרע זה משתנה, תלוי באישיות, תלוי בסיטואציה, תלוי בהמון דברים. אוקיי? אם זה היה רע מוחלט, זה לא קשור לבינה, יש רע אל תעשי, נקודה. אבל זה לא רע מוחלט. שאלות? כן, אבל הוא אומר את זה כשלב ב'. אם אומרים את ישרה עם עצמך, את לא צריכה תלמיד חכם, את יודעת יפה מאוד מה טוב, מה רע, מה נכון. אבל אם את מרגישה שאת כאילו מעורבבת, נגיד, יש לך קשר עם חברה, כל פעם את איתה תחרותית, קנאית, ואומרת לשון הרע. זאת אומרת, זה לא יכול להיות. אבל החברה הזאת, את רק תפתחי את זה איתה, יצא יותר גרוע. זאת אומרת, ואז את אומרת, מה, אני אפסיד את הקשר איתה, אבל אני אוהבת אותה, לא בא לך להפסיד את הקשר איתה. אז את יודעת שאת מעורבבת, את לא באמת יכולה להחליט, כי רגשית את נורא מעורבבת, אז את יכולה וכדאי להתייעץ עם תלמיד חכם. אבל זה לא השלב הראשון, השלב הראשון זה למצוא בתוכך מה נכון. אבל התנאי שתמצאי באמת מה נכון, זה אם תהיה ישרה עם עצמך. עוד שאלות חשובות. אוקיי, אז אם אין עוד שאלות, אני עוברת לפסקה הבאה.
כן. זה לא קורה, זה קצת אינטיבי, אבל כל החישוב הזה שיש אנחנו לא
צריכים לקרוא. אם זה קורה באופן טבעי, מעולה. מעולה. אבל לא לכולם זה קורה באופן טבעי, ואני לא יכולה לסמוך על זה שזה יקרה לי. כי רק המילה יקרה לי אומר שאני פסיבית. אני לא רוצה שיקרה לי, אני רוצה לדאוג לנהל את החיים שלי. לא כאילו להיות בחיבוק ידיים, מה קורה לי? אני רוצה להקרות את המציאות. לא לאינטליגנציה, לבינה. זה כן קשור לבינה. כי הבינה לא קשורה לאם את שמה לב או לא שמה לב, הבינה קשורה לאיך תצאי מהרע. בינה? יש אנשים באים, מנתקים קשרים, הולכים. לא תמיד זה בינה, לפעמים כן, לפעמים את יודעת, יש אנשים כאלה שלא משנה איך תסבירי להם, לא יצא טוב. לפעמים את אומרת, אין בעיה, אני צריכה לחתוך בבשר החי. אבל בואי, זה צד קיצוני, אנחנו לא רצים אליו. אנחנו צריכים בינה לדעת איך לעשות את זה נכון. אפשר, זה בדיוק מה שאנחנו עושות פה. לא, אנחנו לומדות את זה, כי בסוף, עוד פעם, זה יותר קשה ללמד את זה, כמו שאמרתי, כמו שנורא קשה ללמד טקט, נכון? אבל את כן יכולה לתת כללים. בן אדם חסר טקט, את אומרת לו, אתה רואה שני אנשים מדברים בשקט בצד, אל תתקרב. הוא עוד לא נהיה בן אדם עם טקט, אבל הוא למד כלל א' חברתי. את יכולה לאט לאט ללמד אותו כללים, שגם אם אין לו את זה מעצמו, לאט לאט הוא יישם אותם. אז זאת העבודה שלנו פה. זה קודם כל לחשוב, לא לפעול באוטומט. זה מה שנורא חשוב מהפסקה הזאת. זה לא לעבוד רק על אוטומט, אלא לכוונן את זה. איך נכון לפעול כאן? שאלות? אוקיי, עברנו הלאה. בפסקה הזאת אנחנו גייסנו את המהר"ל תפארת ישראל פרק ח'. נורא 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 חשוב. בסדר? תעברו על זה בשבוע חזרה. אני אתחיל במהר"ל ואז אני אעבור את לפסקה, בסדר? אז עכשיו אני אומרת כמה נקודות על תפארת ישראל פרק ח' לצורך פסקה ד'. במהר"ל ראינו, אני מזכירה לכם, בסדר? אל תסכמו רגע, תזכרו, שהגוי בא ושואל את רבן יוחנן בן זכאי, תגיד מה זה השטויות האלה שאתם עושים? לוקחים פרה, שורפים אותה, זורקים על בן אדם, אומרים לו טהור. אז הוא אומר לו, אתה מכיר מישהו שהיה לו רוח רעה? הוא אומר לו, כן, מה אתם עושים? לוקחים צמחים, נותנים לו לשתות. הוא אומר, מה שאתם עושים לרוח של שיגעון, אנחנו עושים לטומאה. הגוי מבסוט יוצא מבית המדרש. אחרי שהגוי יוצא, התלמידים שואלים את רבן יוחנן בן זכאי. נתת לו תשובה, כאילו לזה דחית בקנה, אבל יש לו שאלה טובה, תן לנו תשובה. ואז מה רבן יוחנן בן זכאי אומר לתלמידיו? חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, אי אתה רשאי לעבור אחריה. ואז שאלתי אתכם, רגע, והתשובה הזאת כן מספקת אתכם? הרי מה הייתה הבעיה בתשובה הזאת? זה שזה נראה נורא שרירותי, כאילו זה לא משנה אם המים יתארו. זה באמת, בשביל מה אנחנו עובדים כל כך קשה? לעשות הכנה למקווה, אם זה בכלל לא משנה. חוקה, לא, לא המים מתארים, לא המת מתמה, אלא חלילה, לא כך נכון להבין את זה. נכון להבין את זה, אומר המהר"ל, שהתורה קדמה לעולם. עכשיו תתחילו לסכם. אוקיי? שהעולם הולך בעקבות התורה. ולא התורה בעקבות העולם. הקדוש ברוך הוא קודם כתב שהמים יתארו ורק אחר כך נבראו המים. הוא קודם, קודם יש תורה, אחר כך עולם. לפני שנבראו המים כתוב שהמים יתארו. אוקיי? ורק אחר כך נברא העולם וממילא המים נבראו כדי לטהר. מדוע דווקא המים מטהרים? הסיבות שמורות במערכת. בשפה של רבן יוחנן בן זכאי, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי. אבל בעולם שלנו זה אובייקטיבי שהמים מטהרים. כי המים נבראו בהמשך לתורה. בסדר? עד כאן סיכום. או בשפה שאמרנו, זה לא שאסור לאכול חזיר כי הוא לא בריא, אלא הוא לא בריא כי הוא אסור. כי קודם הוא נאסר, רק אחר כך הוא נברא כבריא או לא בריא. יש?
יש.
אוקיי. כל זה היה כדי להבין מה זה המקום הזה של עבירה. כן, עבירה היא, זה בעצם לא מתחיל, זה לא מתחיל מעצות טובות לחיים טובים, זה יהיה לי בריא, זה לא יהיה לי בריא, יהיה לי נחמד, לא יהיה לי נחמד. זה מתחיל ממשהו אלוקי, וכל פעם שאדם עושה את רצון השם, אז הוא בסדר האלוקי, הוא ממילא קשור למקור הטוב וטוב לו. וכל פעם שאדם חלילה מתרחק ממקור, מרצון השם, אז הוא מתרחק ממקור הטוב, ואז חלילה רע לו. עד כאן המהר"ל. בסדר? עכשיו אני חוזרת לפסקה שלנו, פסקה ד'. עבירה יוצרת טמטום בלב מעצם הבחירה שלי לעשות חלילה בניגוד לרצון השם. טמטום הלב אינו קשור לתוכן העבירה, אלא לעצם העבירה. כן, עכשיו אני רוצה להסביר. בסדר? הוא כותב כאן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בזלים וביטול תורה. מה זאת אומרת? אם אני אוכלת, אם בן אדם אוכל חזיר, נגיד גבר של ביטול תורה, זה יותר רלוונטי לו. אם גבר אוכל חזיר או מבטל תורה, זה אותו דבר? מה זאת אומרת אין חילוק בין אכילת איסור או ביטול תורה? תשובה כן, זה אותו דבר מבחינת טמטום הלב. זה לא אותו דבר, נקרא לזה מבחינה משמעתית. אוקיי? ברור שעברה, לעבור הלא תעשה זה יותר חמור. איזה איקס יסמנו לך בשמיים? האיקס יותר גדול אם תאכל חזיר מאשר אם תבטל תורה. אבל טמטום הלב, החספוס בנפש הנוצר, זה אותו דבר, כי אתה בחרת לעשות בניגוד לרצון השם. אין חילוק בין אכילת איסור או ביטול תורה, מבחינת טמטום הלב שזה יוצר בנפש. אפילו שאכילת איסור נחשבת עבירה יותר חמורה. אבל פה הנקודה היא לא איזה עבירה עברתי, אלא העובדה שעשיתי בניגוד לרצון השם. אז לא, הפסקה שלנו היא על מזיד. כי כל הרעיון של הפסקה זה מה המודעות לעשות משהו, והבחירה לעשות משהו בניגוד לרצון השם עושה לי בנפש. אם זה לא שמתי לב, זה לא רלוונטי לפסקה הזאת.
לא. השאלה היא כאילו גם לא שמתי לב, זה כאילו חלק מה...
אם לא
שמתי...
תראי, אם לא שמתי לב, בוא נגיד ככה. התכוננתי ועשיתי את כל המאמצים לטבול במקווה. לא שמתי לב שכתבו לי המקווה היום לא כשר. והלכתי, טבלתי בו. קיימתי מצווה או לא קיימתי מצווה? מה שמנו לי בשמיים? V או X? יסמנו לי V שקיימתי מצווה. אני תאורה או לא תאורה? לא תאורה, מה לעשות? כי אני בתודעה של קיום מצווה. אני לא יודעת כי שהמקווה לא כשר, אבל אני תאורה? לא יכול להיות תאורה אם המקווה לא כשר. אתה יודע? זה שני דברים שונים. אני מרגישה תאורה? זה מה שחשוב? לא. מה זה חשוב? מה אני מרגישה? חשוב לי להיות תאורה. אני נתתי כל זאת את הדוגמה הזאת. אני ארגיש קדושת שבת ביום שלישי. זה עוזר למשהו? אני אבשל דגים, אני אשב בבית, אני אשים מפה לבנה, אני אשיר עם הילדים סבירות שבת, נגיד דבר תורה. יש לי שבת? זה קודש?
לא.
אז מה זה משנה מה אני מרגישה? אז אמרתי, אז סימנו לוי, כי מה המצווה? סימנו לוי. תאורה? לא תאורה. בסוף, מה שאני רוצה להגיד זה שהמצוות הן אובייקטיביות. אי אפשר כאילו, את יודעת, להחליק, לטוב נו, היא נורא רצתה, אז היא תאורה. לא, זה אובייקטיבי אם היא תאורה או לא תאורה, מה לעשות? אבל הפסקה שלנו היא לא קשורה לזה, היא קשורה לבחירה לעשות בניגוד לרצון השם. אז זאת הייתה נקודה ראשונה. אני חוזרת, נקודת המחץ, בחירה לעשות בניגוד לרצון השם יוצרת טמטום בלב. נקודה שנייה.
זה דלת?
כן, כן, אנחנו עדיין פסקה דלת. כל חזרה על עבירה מגדילה טמטום הלב. זה לא שאני אומרת, אוקיי, כבר יש לי טמטום הלב מהעבירה הזאת, לא משנה כמה פעמים אני עושה אותה. אוקיי, יש פה ביטוי מאוד קשה של רשי, כמו אדם שמתפלש בקי, והוא כבר לא שם לב לריח של הקי. אבל כל פעם שהוא מתפלש, מה לעשות? הוא יותר ג'יפה. בדרך כלל לא, בדרך כלל לא, אבל זה יכול לבוא, עוד פעם אני חוזרת לפסקה שהרבנית עידית הביאה, כמו בעצב הגאולה הנשמתית, שפתאום בן אדם מרגיש רחוק והוא לא מבין על למה. זה מאוד קשה, שאלה שלך מצוינת, זה נורא קשה להרגיש טמטום הלב, כמו שהוא כתב, הרב כותב פה, זה כמו שאדם שהוא נמצא בחושך, בשנייה הראשונה הוא מרגיש חושך מוחלט, אבל אם ההפסקת חשמל הזאת נמשכת כבר שעה נגיד, הוא מתרגל לחושך, הוא צריך איזה אור שישלוף אותו משם, אוקיי? אז האור מבחינתנו זה ללמוד את זה, זה לחשוב איפה בחיים יכול להיות שיש לי טמטום לב, אני יכולה לשלוף את עצמי. יש מציאויות שהקדוש ברוך הוא שולף אותנו, לפעמים חלילה זה דרך אסונות, לפעמים זה במפגש עם אנשים גדולים, לפעמים יש כאלה שליפות שהם חסדי השם. אם זה מפגש עם אדם גדול זה בהחלט חסד השם, פתאום אתה אומרת וואו, הוא עושה לי חשק לגדול. אבל אם אני רוצה משהו שתלוי בי, לא לחכות, בטח לא חלילה לאסון, אבל גם אני לא יודעת את מי אני אפגוש בחיים. אני רוצה שזה יהיה תלוי בי, הלמידה וההתבוננות, איפה בחיים יכול להיות שיש לי טמטום הלב, יכול לשלוף אותי משם. זה האור כדי להדליק את האפלה. אבל עוד פעם, אם אני רק זורמת, זה לא יקרה, אני אשאר בחושך. שאלות? אוקיי, אז אנחנו בפסקה ה', סייגות התורה. הפסקה שלנו, כמה קצרה, ככה משמעותית. הפסקה אומרת ככה. עבירה על סייגות התורה מרשימה בנפש שלנו שדברי חכמים לא חשובים בעינינו, וממילא גם לא דברי תורה האומרת לנו להקשיב לחכמים. המשפט הזה יצא יותר ארוך מהפסקה עצמה. אני מזכירה לכם עוד מקורות. עוד פעם, אני לא יודעת מה היה הזמן שלכם בשבוע החזרה, אבל אם יש לכם זמן, בפסקה הזאת הבנו עוד מקור ואמרתי אותו בעל פי. את תפארת ישראל הבאתי לכם ממש, אבל בפסקה A למדנו עוד מקור בעל פי על שלמה המלך. אני אומרת לכם את הגמרא. שלמה המלך גזר עירובין ונטילת ידיים. יצאה בת קול ואמרה, בני אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. על הפסקה הזאת מהגמרא יש אין היה מדהים על סגות התורה, למדנו אותו פה בעל פה. שווה. אמרתי על הגמרא הזאת. כותבת בגוגל, אני צריכה ללמד אותך מה זה גוגל? את כותבת בשעה שגזר שלמה המלך עירובין ותדע, הכתבתי לכם את הגמרא, את כותבת את זה, את רואה איפה זה נמצא, אוקיי? אם זה מסכת ברכות, ואז את מחפשת אין היה על הברכות שם, בסדר? כן, בשעה שגזר שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, יצאה בת קול ואמרה, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. בגוגל אתם מוצאות איפה זה בדיוק בברכות, ואז אתם מוצאות את זה באין היה.
שלמה המלך, הוא קבע שאין את זה מיד? וואו.
איפה היית בשיעור הזה, באמת? הכל טוב. יאללה, ממש זמננו עוזל, אז עכשיו אני ככה. עירת שמיים, עירת חטא, עירת שמיים, הפחד. מה זה? פסקה בב. כן, פסקה בב. עירת שמיים, החשש להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. עירת חטא, החשש מ... שנפשי תהיה פגומה בחטא. עירת שמיים, מידה עיונית, עירת חטא, מידה מעשית. וגם לכאן הבאנו מקור בעל פה ואני מכתיבה לכם. אוקיי?
מה זה עירת שמיים?
החשש מלהיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. עירת חטא, החשש שהנפש שלי תהיה פגומה. לא אמרנו גבוה, לא גבוה, אמרנו שאם יש לי עירת חטא, כנראה שכבר יש לי עירת שמיים. בסדר, קראנו לזה עיוני ומעשי.
עירת השם
בזמן. כן, כן. בסדר? כן, כן, בסדר? ופה דיברנו על המקור הזה. בואו נעשה אחרת. אם יש כאן מישהי מסודרת שתשלח לי הודעה, לשיעור הבא אני אביא לכם את המקורות מסודרים. בסדר? נחסוך לכם זמן. נכון, יפה. נכון? שהוא אמר לו, אני אומר לך, תנקו מבגלל שהוא ירא חטא, ואתה אומר לנקו מפניו בגלל שהוא בן תורה. יפה מאוד. פסקה זין, פסקה זין, היה לנו. שערת הנפש ראויה להיות לפני ואחרי הלימוד. לא בתוך הלימוד, משום שהיא מתנגדת לחוכמה שתתיישב באדם. יש חשש שאדם יחווה שערת נפש וזה יגרום לו לחשוב שהוא הבין את הלימוד, וכשתעבור שערת הנפש לא יישאר לו דבר. שימו בסוגריים, כאן הבאנו את משל הקומקום. והפסקה האחרונה שלנו, שמחה וטוב לבב. שמחה באה מראיית הגודל, המשמעות. לא, אנחנו ברית. עוד פעם, שמחה באה מראיית הגודל והמשמעות. ככל שדבר יותר גדול, הוא מספק יותר התחדשות. טוב לבב, יותר התחדשות. טוב לבב מגיע מראיית החיבור שלי והעובדה שאני ראויה לגודל הזה. ולכן עלינו ללמוד לראות את הגודל בעבודת השם ואת הגודל שבנו, ושיש התאמה ביניהם. טוב, אז אני חוזרת למשימה שלכם בשבוע החזרה. המשימה שלכם בשבוע החזרה זה לראות את כל הרעיונות שאמרנו עכשיו בפרטים, בפסקאות עצמם, ולראות מה הקשר בין פסקה לפסקה. אני אתן לכם דוגמה, שאם הפסקה הזאת של שמחה וטוב לבב הייתה הפסקה הראשונה, אז זה היה מאוד מסוכן. למה זה היה מסוכן? כי את יכולה להגיד, אוקיי, אז אין לי טוב לבב, לא מתחברת לעבודת השם, שלום, אז כנראה זה לא מתאים, נכון? אבל לא, הוא כותב את זה אחרי עבירה מטמטמת ליבו של אדם, אחרי יראת שמיים ויראת חטא וכדומה. יש? בהצלחה רבה. אם אתם רוצות את המקורות מסודר, שלא תתחפשו בגוגל, אתה יודע? אתם יודעות מה הזיכרון שלי? שלחו לי הודעה קודם.
תודה רבה.
בשמחה. תודה.